רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
בוקר טוב, היום בתוכנית נדבר על אירופה שמתייבשת. האם זה משבר שיטלטל את העולם, יגיע עד אלינו, שאולי אפילו נותן לנו הזדמנות כישראל? ננסה היום בתוכנית להבין עד כמה תיירים יהודים מגיעים לישראל. שמתם לב שהרחובות לא מלאים בתיירים. שני ספרים מאוד מאוד מעניינים, אחד על גלי המעבר אצל נשים, גיל המעבר אצל נשים, ובעיקר הפעולות שנשים יכולות לנקוט בנושא הזה, ושאר הסביבה להבין את התופעה הזאת. ספר אחר, כליל, על מאחורי הקלעים של הכנסת. כולנו פה עסוקים בפוליטיקה, אבל לא מבינים את המוסד הזה, רובנו. נציין 30 שנה לפטירתו של יאיר רוזנבלום, נדבר גם על חשיבות הפיזיותרפיה, על אובדן מסת שריר, וגם על ארגון חשוב מאוד, עדות 710, 7 באוקטובר. אבל קודם כל, הכל עטוף במוזיקה. שערך הלל אברמוביץ', טכנאי השידור קובי גרבסקי, על הפקה אור פרץ ועידן ריבר. בואו נדבר על אירופה, אירופה שמתייבשת. נשים בצד את השמחה לעד המאוד ילדותית שלנו, כי זה לא לעניין. אבל זה משפיע, משפיע גם עלינו. בוקר טוב לדוקטור ענת אוכברג ברום, ייעוץ גיאו-אסטרטגי וניהול סיכונים בינלאומיים.
בוקר טוב.
אני גם מתחבר לטור שלך במעריב בשבוע שעבר בנושא הזה. עד כמה זה ממש משבר גיאו-אסטרטגי?
זה משבר במלוא מובן המילה, שמניח בצד רגע את כל המחלקות הפנימיות והסערות החיצוניות. אני חושבת שזה מדבר בעד עצמו כשהעובדות הן קשות למדי.
כן, אנחנו קודם כל רואים כמה דברים. אנחנו רואים שריפות שהן סימפטום למשהו, פגיעה בחקלאות, פגיעה בתשתיות מים, אבל בעצם גם בתשתיות אנרגיה.
בוודאי, יש כאן בכלל את ההתייבשות של הנערות, הדנובה, הריין, מאוד מאוד משמעותי, זה פוגע בלוגיסטיקה הפנימית, בתשתיות עצמן של בכלל של התעבורה, של נתיבי הסחר הפנימיים וכלפי חוץ כמובן, ושרשרות ההספקה, זה ממש עורק החיים האירופאי שפוגע בכלל היבשת.
ותמיד חשבנו ששם כל משהו צפון לים התיכון, המצב יהיה יותר פשוט, אבל הנה מסתבר שלא. הריין, כמו שאמרת, והדנובה נראות יותר כמו ודי ריין. אבל ובעצם, מה המשמעות של אירופה שיש לה פגיעה משמעותית? הרי זה בסופו של דבר אירופה די מנוהלת, די מתוכננת קדימה. אז מה קורה פה? איך אירופה כאירופה מתמודדת עם משבר כזה?
זו בדיוק הבעיה, לכאורה אנחנו רואים את המקום המאוד יציב, שקט, רגוע, מתוכנן מאות שנים או עשרות שנים קדימה, אחרי מאות שנים אחורנית, אבל היציבות היא רק למראית עין. היום הדברים מתפוררים אחרי גל חמישי של טמפרטורות קיצוניות, שחלקן אפלו על 40 מעלות, מדובר בעיקר על פגיעה חמורה ביותר במדינות דרום אירופה, כמו ספרד, איטליה, יוון ופורטוגל. כבר עכשיו יש שם, זה לא רק אותן בצורת חקלאיות ופגיעה באנושה בתיירות, תיירות הפנים ותיירות החוץ. אנחנו מדברים כאן על שינוי סדרי עולם במובן של היעדר היכולת בכלל לקרר ולצנן מדינות שלמות. מדובר על פגיעה ישירה בעיקר באוכלוסייה יותר מבוגרת. יש שם, כבר עכשיו מדובר על למעלה מ-30 אלף הרוגים דיווחים על בשל מזג האוויר המאוד גבוה. היכולת להיערך גם היא מאוד מוגבלת, היות וכל הרגולציה והתקנים באירופה לא רוחים לשינויים כל כך קיצוניים בפרק זמן יחסית קצר, שרק ככה באמת על קצה המזלג. מדובר כאן כבר עכשיו על פגיעה בפרודוקטיביות, בצמיחה, בין 5-7% פגיעה בכלכלות החזקות באירופה, גרמניה, צרפת, איטליה, ספרד. זה לא מספרים, זה כבר לא ניתן להתעלם מזה יותר. זאת בעיה שהיא הרבה מעבר למשהו שהיה כתוב על הקיר. היום אנחנו רואים את זה בחזות הכל. כל מי שככה ביקר או יצא לו לבקר הקיץ מאירופה, מבין שהמצב שם חמור מאוד.
כן, הטיפ שלי למי שמטייל באירופה במצבים כאלה, זה צריך לקום מוקדם בבוקר ולעשות סיאסטה באמצע היום, דברים שפעם לא חשבנו במדינות יותר קרירות, אבל זה בכל מקרה, אנחנו מסתכלים עכשיו, את זוכרת שפעם דיברו שהמלחמה הבאה במזרח תיכון תהיה על סביב המים, משבר המים, הטיית הירמוך ופרשות אחרות, ואיכשהו ההתפלה לפחות דחתה את המלחמות האלה, בטח בגזרה שלנו, כלומר, משבר מים אין פה במזרח תיכון. אירופה יכולה לטפל בזה באמצעים טכנולוגיים, גם במים וגם בחקלאות וגם בסופו של דבר באנרגיה?
בהחלט, ישראל כאן היא בהחלט בנקודת זמן שעשויה למנף את המצב הזה לטובתה, אם תדע, ובלי סיסמאות אלא כמציאות, לנהל נכון או לנקוט בדרכים הנכונות, כשבהחלט החשיבה והטכנולוגיות, בכלל כקונספט, כמשהו שלקחת משבר להפוך אותו להזדמנות, זה משהו שחברות ישראליות כבר פועלות בכיוון, מעבר רק לעניין של התפלת מים, מדובר בכלל על חקלאות מתקדמת, חקלאות מדויקת, ניהול משאבי מים, פה אנחנו מדברים על יכולות בכלל של פיתוח טכנולוגי, למנף גם את הנושא הזה של האפשרויות והפוטנציאל החקלאי, ובכלל כאנרגיה מתקדמת, אנרגיית אקלים, חושבת שיש כאן הרבה מקום לשיתופי פעולה, להשאיר רגע את, את כל הנושא של הדלגיטימציה של ישראל בעיני מדינות באירופה, כשנציין אחת מהן זה כמובן את ספרד, כן. וכלל מדינות אחרות שמצטרפות, אבל זה הזמן לשיתופי פעולה עסקיים חוצי גבולות, לפעמים, או אפילו הייתי אומרת, מקרים מסוימים גם בתיווכן של מדינות שלישיות, אבל כאן הכוונה היא באמת להציל את אירופה מעצמה, וזה רחוק מלהיות easy going, זאת אומרת, זה איום ממושך שלא רואים את הקצה שלו, זה לא שהיא מלחמה שתתחיל ותסיים במועד מסוים. כאן אנחנו צריכים להוסיף גם את המלחמה ברוסיה, שהיא בפני עצמה לחצים אדירים על הכלכלות באירופה, מבחינת הוצאות ביטחוניות, ובכלל האיומים הסביבתיים.
בעבר שדיברנו על משברי אקלים, החשש הגדול היה גלי הגירה שיגיעו מאפריקה ויפרצו לאירופה, זה בסוף גם אירופה מתייבשת, לא רק אפריקה, אבל עדיין זה חשש שמשבר אקלים ידחוף גלי הגירה יותר גדולים מאפריקה הרעבה.
הייתי אומרת את זה עוד רגע לפני משברי הגירה, משבר האקלים, כשאת המינוף הזה של הגירה, גם בתוך אירופה אנחנו מתחילים לראות יותר ויותר של אוכלוסיות שלמות שעוברות, מתניידות ממקום אחד לאחר, זה יותר עקירה מאשר הגירה, אבל גם כאן המשמעות היא רוחבית, כשלוקחים את הנושא הזה של משברים מקבילים, זה משגע ריבוי משברים שפועלים באופן מקביל, זה בהחלט לחצים כלכליים אדירים על הכלכלות, ולא כולן כלכלות חזקות, צריך לזכור שיש מדרג מאוד גדול בתוך אירופה, בקרב המדינות בין החזקה ביותר ומובילה בגוש, זו גרמניה, ואחריה גם צרפת, איטליה וספרד, בין המוחלשות יותר במזרח אירופה, וכולן נפגעות. החלק היחסי פה הוא מאוד משפיע, אבל ההגירה שנעשית גם היא, עוד לפני שדיברנו על הגירה מאפריקה לתוככי היבשת.
על איזה הגירה את מתכוונת? בתוך אירופה?
בתוך אירופה, בהחלט, האוכלוסיות שמתניידות שפשוט מחפשות מוצא.
מאיפה לאיפה למשל?
זהו, כרגע אנחנו מדברים על סנוניות ראשונות בעקבות פגיעה שהיא יותר פגיעה חמורה מאוד בתיירות. כן. זה יכול להיות פיזור של ניוד של בין אם זה מקומיים ולא בהכרח הצעירים, זה יכול להיות אוכלוסיות שונות, סגמנטים שונים שזזים ממקום למקום, וזה עוד הרבה לפני שהתחלנו לדבר על ההפשרה והמסת הקרחונים מהצפון, כן. והשינויים האקלימיים הנוספים שדוחפים את כל היבשת לשינויים פנימיים מאוד 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 משמעותיים.
טוב, כל מה שאמור שיקרה קורה, והיה זמן לערך וכמובן לא נערכו. אגב, אנחנו שמתעדרים בהשבת מים במתקלי הפלה ובצדק, אנחנו לקחנו הרבה זמן גם כן כמדינה, הטכנולוגיה הייתה, יצאנו את הטכנולוגיה של התפלה עוד לפני שיישמנו אותה אצלנו, אבל בסוף התעשתנו. אז אני מקווה שגם התעשתו מהר.
כן, ונקווה מאוד שנוכל לסייע ובאמת לקדם, לבלום, וזה לא לעצור לחלוטין, אבל לדעת להתמודד נכון ובתכלים אפקטיביים. אני חושבת שזה המקום של ישראל באמת לדחוף קדימה את הקטר הטכנולוגי ובכלל את האפשרויות.
כן, האמת היא שהיה מזעזע לראות תמונות של ריין מתייבש, גם הדנובה, זה לא נתפס.
זה תמונות כואבות, כן. וזו המציאות, וכשמסתכלים על המציאות בעיניים, העובדות הן קשות, כי הפגיעה הכלכלית היא כבר עכשיו, זה לא שאנחנו נמתין לסוף השנה ונראה את המספרים, העובדות הן בפני עצמן ואסור להתעלם מהן, וזאת בדיוק אחת הבעיות הקשות, עוד הרבה לפני שאנחנו מדברים על היבטים פוליטיים, זאת, כן. אומרת, כאן הנקודה היא פרופר אקלים ואנרגיה.
כן, ואגב, מי יודע איזה חורף, מצפה החורף הזה באירופה, יכול להיות שיהיה חורף של שיטפונות, אבל זה לא פותר את בעיית ההתייבשות, מסתבר.
זה כנראה אפילו מעמיק את המשבר, כן. והופך אותו להרבה יותר מורכב, מסוכסך, מסוכן.
הנה, אפילו אצלנו צפויות הצפות במוצאי שבת הקרוב, מדהים. דוקטור ענת רוכברג מרום, ייעוץ גיאו-אסטרטגי וניהול סיכונים בינלאומיים, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה.
כן, בואו נחזור לשלוש שנים עוד מעט לאירועי 7 באוקטובר, והצורך בלזכור, להבין, להפנים את הלקחים בוודאי קיים. האם יש צורך ממש במגוון עדויות פרטניות? איתנו על הקו איתי קנטור, מנכ"ל ארגון עדות 7-10. בוקר טוב.
בוקר טוב.
אני מבטא נכון את שמך ואת שם הארגון, זה הכי חשוב.
אנחנו אומרים עדות 710, אבל okay. זה בסדר גמור, ואת שמי ביטאת בהחלט בסדר, תודה.
תספר לנו קצת על ארגון עדות 710.
עדות 710 הוא המרכז לתיעוד ושימור של עדויות מצולמות מ-7 באוקטובר, למען רוח האדם והדורות הבאים. זו עמותה שקמנו כמה מתנדבים ממש יומיים אחרי 7 באוקטובר, מתוך כוונה לאפשר לכל אדם שהיה בנגב המערבי ביום הזה לספר את הסיפור שלו ולעשות את זה באופן שיעמיד את האדם במרכז ולשמור את זה למען הדורות הבאים ולוודא שהסיפורים האלה לא ייקברו בארכיונים.
אתם בחוכמתכם גם בורחים משייכות פוליטית, ואיך אבל בורחים בסוף מהסיפור הפוליטי? כי מיד, אתה יודע, מי שישמע את השיחה הזאת יגיד, אלה מפה ואלה מפה.
הדבר המרכזי שעניין אותנו הוא להקשיב לאנשים, ולאפשר להם לספר את הסיפור שלהם. כל אדם שהיה בנגב המערבי. אני באופן אישי זכיתי להפיק את הסרטים למוזיאון ביד ושם, ועוד סרטים שעוסקים בשואה ואחרים שעובדים איתי עסקו גם בנושא השואה, וידענו שלעדויות יש תפקיד משמעותי לאדם שעובר כן. טראומה, ולא כל כך עניין אותנו להאשים מישהו או לייצג איזשהו צד. התפקיד שלנו הוא להביא כמה שיותר נקודות מבט מכמה שיותר מקומות. עד היום צילמנו למעלה מ-2,200 עדויות, מלמעלה מ-70 נקודות בנגב, שמייצגים בעצם קיבוצים, מושבים, אופקים, סדרות, עובדים זרים, בדואים, ערבים, כוחות סיוע, הצלה. באמת הרעיון הוא לבנות מאגר שיש בו את כל נקודות המבט האפשריות בצד הזה של הגבול.
כן, ציינת גם תרומה מאוד מאוד חשובה, וזה בעצם שבן אדם רוצה לספר, הוא חשוב לספר, ולכן אתם גם נותנים שירות בעצם למי שרוצה לספר. פשוט נכנסים לאתר ומתאמים עדות, נכון?
בהחלט, אנחנו קוראים לזה שאנחנו נותנים ממש שירותי הקשבה, אנחנו לא חוקרים, לא שואלים שאלות חודרניות, בעצם נמצאים שם כדי לתת לאדם זוג עיניים ומצלמה שמקשיבות לסיפור שלו באופן שבו הוא רוצה לספר, ובהסכמתו, אנחנו, הסכמתה, אנחנו מעלים את זה לאתר אינטרנט יהודי, עדות 710, בעצם בשתי גרסאות עריכה, גרסה אחת היא באורך המלא של העדות, וגרסה שנייה היא בעריכה של בין 4 ל-6 דקות של תמצית של העדות, או איזושהי טעימה של העדות, כדי שאנשים באמת יוכלו להיחשף להרבה עדויות, ולתת לכולם גם את, את ההזדמנות להישמע, לא רק להיות מתועדים.
כן, וחשוב שנזכור, עברנו פה אירוע קשה מאוד, אנשים עברו אירוע מזעזע, והוא גם מלמד אותנו לא רק הצורך להפיק לקחים שלא יקרה דבר כזה, אלא גם שנבין מי יושב בצד השני, וזה חלק מהסיפורים עצמם, מבינים היטב מי האויב, מי העם שיושב בצד השני גם כן. ושמחתי לראות שיש שם גם עדויות של עובדים זרים.
נכון, לא המון, אבל יש. כן. שוב, אנחנו עושים מאמץ שזה יביא כמה שיותר נקודות מבט. אני אגיד שיש פה גם עניין תרבותי במקרה של העובדים הזרים. לא כל הלאומים רואים את העדות והסיפור כמו שאנחנו רואים את כן. זה, אז זה לא תמיד פשוט, אבל אנחנו עושים מאמץ להביא גם את זה.
בסדר, כמו שאמרת, צריך להביא את הסיפור עצמו, והאתר גם נגיש באנגלית, ראיתי. עד כמה אתם מרגישים שזה משהו חשוב בחול, לא משנה אם זה יהדות התפוצות, או אנשים שאינם יהודים בחוץ לארץ, שיכנסו למאגר עדויות האלה, או ידעו שהוא קיים?
האתר קיים, אני חייב להודות שהוא לא מספיק מתורגם לאנגלית, יש לנו מעט יחסית עדויות, רק קרוב ל-100-120,
כן,
כל שאלות
כן.
באמת של תקציב, אבל אנחנו עובדים לא מעט עם קהילות בחול, אנחנו רואים את הצורך של העם היהודי לשמוע את הסיפור, להדהד אותו, אני אומר שיש גם מקומות וארגונים שחושבים שהעדויות האלה יכולות לעזור במאבק באנטישמיות ובהכחשה,
כן.
אז יש לנו גם שיתוף פעולה איתם. אני אולי ארחיב גם עוד טיפה על מה שאנחנו עושים מעבר לעדויות עצמם. בעצם לארגון שלנו יש 4 רגליים. העדות היא החלק המשמעותי ביותר, אבל הצד הנוסף שלה, שיחד עם האוניברסיטה העברית, המרכז למדעי הרוח הדיגיטליים באוניברסיטה העברית, אנחנו מקימים ארכיון חכם, ארכיון מבוסס כלים של בינה מלאכותית שעובדים על העדויות שלנו ומאפשרים לשאול כל שאלה שרוצים על העדויות. אז כמו מנועי שפה שאנחנו מכירים, זה דבר שאנחנו נשיק באוקטובר, ואז בעצם זה הופך את העדויות לנגישות ברמה הרבה, הרבה, כן. הרבה יותר גבוהה. אתה יכול לשאול באמת מה הילדים עשו בממד, ולקבל סיכום של, של עדויות, איפה זה מוזכר בעדויות, וקישורים לוידאו. וזה אנחנו רואים, גם עבדנו עם קבוצות של מתחנכים בחול, אנחנו רואים שזה כלי שהוא מאוד מאוד
כן.
עוזר להנגיש את הדבר.
אוקיי, אמרת עוד, עוד זרועות של עדות 710, אז...
כן, זה... החלק כן. השלישי, הרגל השלישית שלנו היא מה שאנחנו קוראים עדות קהילתית, זה בעצם פרויקט מדיה אינטראקטיבי שאנחנו מסייעים ליישובים לספר את הסיפור שלהם על ציר הזמן והמרחב. זה פרויקט מדיה שיש לך מפה ויש לך את ציר הזמן, ואתה יכול לראות בכל רגע איפה קרתה הלחימה ביישוב. אנחנו עושים את הסיפור הזה עם הלוחמים האזרחיים, הם אלה שהיו בחוץ. ובעצם ככה אתה יכול לעבור באמת את החוויה היישובית לאורך כל יום הלחימה, עד מתי שזה נמשך שם. והרגל הרביעית היא המחויבות שלנו שהסיפורים לא יקברו בארכיונים, אז אתר האינטרנט הוא כלי אחד. אנחנו עושים גם הרצאות, כנסים, הקרנות של לקטים, סרטים שנוצרים מהעדויות, ועוד אמצעים בעצם כדי להביא את העדויות האלה לקהל, גם בארץ וגם בחול. אנחנו יודעים שאחרי 3 שנים, בטח בחול, אבל גם בישראל, 7 באוקטובר מתחיל להיות זיכרון מעט רחוק.
כן.
וזה מאוד מאוד חשוב להדהד את הסיפורים האלה, מהרבה סיבות. דבר ראשון, מההיבט האנושי, אנשים רוצים שהטראומה שהם עברו לא תשכח. אמנם רוצים להמשיך בחיים, אבל גם רוצים לדעת שהסיפור הזוועתי שהם עברו לא נשכח. וכמו שאמרת, אני חושב שאפשר... יש הרבה מאוד דברים ללמוד מהעדויות, מהרובד הפשוט של מה קרה ביום הזה, אבל גם רבדים של חוויות אנושיות שאנשים עברו. יש לנו פרויקטים של תיעוד של מנהלי בתי ספר שנאלצו פתאום להתמודד עם קהילות שבורות ועם ילדים פזורים בהרבה מקומות, עדויות של אנשי רפואה. זאת אומרת, אפשר ללמוד הרבה דברים מקצועיים גם מתוך העדויות עצמם.
איתי קנטור, אתה כמנכ״ל לארגון עדות 710, אתם ארגון לא פוליטי, איך אתם בסוף מצליחים לממן את הפעילות שלכם?
זו שאלה מצוינת. בשנתיים הראשונות כולנו עבדנו בהתנדבות מלאה לגמרי, וזה היה המשאב, אני מדבר על מאות מתנדבים שעבדו באופן באמת באמת אינטנסיבי. ואנחנו עוסקים בעיקר כאילו חיים מההתנדבות של אנשים ומתרומות שאנחנו מקבלים, מקרנות, מאנשים פרטיים, ממוסדות. לצערי, כל הזמן צריך לעסוק גם בגיוס כספים כדי שנוכל לעשות את הפעילות הזאת.
כן, אני חושב שכולנו יודעים, ואם מכחישים את השואה, אז בטוח שממהרים כבר להכחיש את מה שקרה בשבעה באוקטובר, שזה כמובן העולם משתגע. הכחשת שואה הייתה משהו שולי, ועכשיו הוא קיים יותר, ותודה לאל שיש עדויות מצולמות, לא שזה עוזר לגמרי למנוע את גל הכחשות, אבל זה נדבך חשוב בפעילות. אז פה בעצם גם כן יש איזה משהו מאוד מאוד חשוב, בטח בעידן הדיגיטלי, שתהיינה כמה שיותר עדויות, ולא נעים להגיד, גם עדים לא חיים לנצח, העדויות האלה
צריכות. נכון, יש כבר אנשים שמסרו עדות שכבר לא נמצאים איתנו, כן. לצערנו. אתה נוגע בנקודה מאוד מאוד משמעותית, כששואלים אותי גם בארץ וגם בחול לגבי האמינות של העדויות, ובאמת החשש מבינה מלאכותית, אני אומר שההיקף יש לו משמעות. זאת אומרת, דבר ראשון, יש עדויות שצולמו באמת מיד אחרי 7 באוקטובר, שאי אפשר לזהף את המבט שיש לאנשים בעיניים, אבל אני חייב לדעות שגם כעת שאנחנו מצלמים עדויות, אנשים ממש ממש ממש... חווים את זה באופן חזק מאוד גם היום, אז יש איזו אמינות שעוברת במבט, אבל מעבר לזה, ההיקף של העדויות הוא משמעותי מאוד כדי להילחם בהתחשה. כשיש כל כך הרבה סיפורים אותנטיים, ממקומות שונים, שמצליבים את אותם, את אותו מידע, והיכולת הזו באמת של הארכיון החכם גם להצליב אותם ולהביא אותם באופן די מהיר, הם עוד כלי להוכיח שזה באמת קרה.
כן, ובעידן הבינה מלאכותית, הרי בסופו של דבר כשאנשים מחפשים מידע, הם מגיעים למקורות שאנחנו לא יודעים מה הם, בסוף בסוף אותם מקורות של הבינה המלאכותית, לא משנה אם זה צ'אט או ג'מיני או אחרים, הם יצליחו להגיע אליכם? אתם חושבים על זה? לעתיד לפחות?
המקורות, הכלים שהצגת, הם סורקים בעצם את כל האינטרנט, אז באמת כל העדויות שלנו שנמצאות באתר ונמצאות ביוטיוב בהחלט עולות גם בכלים של הבינה המלאכותית. הייחוד של המנוע שלנו הוא שהוא סגור רק על העדויות. זאת אומרת, אני רוצה להיות מקור אמין, ולכן המנוע שלנו לא תקבל מידע מבחוץ, והוא לא אמור להמציא כל מיני דברים שהוא לא יודע. הוא אמור באמת לעבוד רק על החומרים, הוא סגור על החומרים שלנו. לכן הוא אמור להיות יותר אמין ממה שתמצא בכלים הפתוחים.
איתי קנטור, מנכ״ל ארגון עדות 710, סופר חשוב. כן, בבקשה איתי.
נגיד עוד מילה אחת רק, לקראת אוקטובר באמת, אז יש כמה, אנחנו עושים שני אירועים משמעותיים להשקת הארכיון שהצגתי, בשבעה באוקטובר באוניברסיטה העברית, כנס שיותר עם אוריינטציה של אקדמיה חוקרים, ובשמיני באוקטובר באמת אריאלה, אנחנו עושים אירוע שהוא ליצור מתוך שבעה באוקטובר, ומזמינים אנשים באמת כבר ליצור מתוך הארכיון, מתוך הבנה שהעדויות עצמם, אנשים זקוקים גם לתיווך כדי לראות העדויות עצמם, אז אנחנו עושים אירוע כזה, וגם מציעים לחברות וארגונים גם הרצאות וגם תערוכות שאפשר לתלות ולעזר בנו כדי לציין את 7 באוקטובר, וזה מאוד חשוב לנו.
חשוב מאוד. מנכ"ל ארגון עדות 710, איתי קנטור, תודה רבה על פועלכם.
תודה רבה לכם. תודה. שבת שלום.
תחום שמאוד חשוב לנו כמדינה, לא רק לצורכי כלכלה, אלא גם לצורכי הסברה, הוא התיירות, התיירות הנכנסת. אני זוכר את קיץ 2023, אי אפשר ללכת ברחוב בנחלת בנימין בתל אביב, וגם לא בעיר עתיקה בירושלים, המוני תיירים. המצב עכשיו שונה לגמרי, אבל כדי להבין את המצב, איתנו נועם אשת, חבר הנהלת לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל. בוקר טוב נועם.
בוקר טוב.
טוב, המצב הוא לא מדהים, אבל יש נתונים פחות או יותר שנדע להשוות בין השנים הטובות לתקופה הזאת, מבחינת התיירות הנכנסת?
תראה, יש בוודאי נתונים, המצב כפי שאמרת הוא לא טוב, אבל אני שמח להגיד שאנחנו רואים סימנים ראשונים של אופטימיות, כי ביולי אנחנו מתחילים לראות שינוי מסוים, לעומת נגיד יולי 25. ועדיין אנחנו נמצאים במעל 70% ירידה.
אוקיי.
במספרי התיירים.
אז זה באמת חצי כוס המלאה וחצי כוס המאוד ריקה.
השליש כוס.
שליש. לגמרי, לגמרי. בוא נדבר על יהדות העולם, כי בסופו של דבר, זה התיירות הראשונה שכן אמורה לחזור כשעניינים קצת יותר רגועים. עד כמה אנחנו רואים תיירות של יהודים לישראל?
אוקיי, אם אנחנו מסתכלים על 2019, שהייתה שנת התיירות השלמה הגדולה האחרונה שלנו, שם היהודים היו משהו כמו 25% מכמות המבקרים. היום, עם משהו כמו מיליון יהודים שבאו לבקר, היום הם 75% מהמבקרים. זאת אומרת, הם לא כל כך גדלו במספרים, אבל אחרים חסרים, בעיקר הנוצרים.
כן. אגב, אני יכול להבין תייר שבתקופות כאלה, בטח שחברות התעופה אפילו לא בטוחות אם רוצות לטוס לפה או לא, ולא בטוחים אם יהיה אירוע או לא. כשאני נכנס לראשו של תייר שחושב לאן ללכת, המקום האחרון שרוצה ללכת למקום פוטנציאל להיתקע פה, או חלילה טילים ומלחמה.
אתה מדבר יותר טוב ממני, אבל כשאני בדרך כלל מסביר על תיירות, אני אומר שדבר ראשון זה דרכי הגעה, שלנו אין הרבה טיסות מלכתחילה.
נכון.
הדבר השני זה התשתית, שהיא גם כוללת הביטחון, שאולי לנו נראה שבטוח פה, אבל לתייר שיושב במקום אחר, הוא לא לגמרי יודע מה קורה. והדבר השלישי הוא התמחיר או המחיר. כן. זה מאוד מאוד יקר להגיע לפה.
בטח עם דולר שקל, כן. דולר שקל יורו.
20% ירידה של הדולר מול שנה אחורה.
כן, וגם כן, אנשים צריכים להכניס את עצמם לנעלי התייר. אנחנו עכשיו כולנו נהנים, מי שנוסע ליפן מרגיש עשיר.
נכון, אבל האמת שחשוב לי גם להסביר בראייה הישראלי, להבין כמה המצב משפיע עלינו. מכיוון שכשאין טיסות, מחירי הטיסות מתייקרים גם לישראלים. כשבתי המלון ריקים, אין להם ברירה, הם חייבים להעלות את המחירים על מנת לחצות ההוצאות שלהם. זאת אומרת, התיירות משפיעה גם על התייר הישראלי.
ובסופו של דבר, השאלה היא לגבי הצליינות, כי אנחנו ארץ הקודש, ופעם, זה, אפילו בתנאים לא פשוטים, היו מגיעים לפה, ואני זוכר את שנות האינטיפאדה הראשונה ובטח השנייה, צליינים בסוף הם
הראשונים שיחזרו מבחינת התנועה שהיא לא יהודית.
כן.
זה ברור. והם גם נמצאים פה עכשיו, אבל במספרים מאוד נמוכים. אין ספק שאם מסתכלים קדימה לאופטימיות ולתקווה, תמיד תהיה פה צליינות.
כן.
ישראלים תמיד ירצו לבוא לארץ הקודש. אבל אנחנו חייבים להיות ערוכים לקראתם. גם ברמה של התשתיות,
כן.
גם ברמה של כוח אדם. אני מדבר איתך על אלפים רבים של אנשים שעזבו את הענף ולא יחזרו. אחרי בעצם 6 שנים, כי גם בקורונה אנחנו שלחו אותנו להחליף עבודה.
כן. ממש ככה, כן.
גם בכוח אדם, ובעיקר בשיווק, כי ישראל לא חיה עם עצמה בעולם. יש מדינות רבות אחרות שמתחרות גם בפלח הנוצרי, זאת אומרת, גם בצרפת, גם בפורטוגל, בירדן, בספרד. לא חסרים מקומות, ואיטליה כמובן, שיש להם שיוך דתי שמתחרים על הצליין. אנחנו חייבים, מדינת ישראל חייבת לשבת ולהשקיע בתחום הזה.
אני כל כך כעסתי כשראיתי את קריסת נטבג כפי שהייתה בשבוע האחרון, בגלל אומס לכאורה או היעדר תקנים לכאורה, אבל בעיקר זה בלי התיירות הנכנסת. כלומר, מה היה קורה אם היינו במספרים של 2019 או אפילו במספרים של קיץ 2023?
לא נעים להגיד, אבל זה הדבר הראשון שחשבתי כשראיתי את המראות בטלוויזיה. אמרתי, מזל שאין תיירים, שהם לא צריכים לראות את זה.
ולעבור את זה, וזה תייר שעובר את זה בכל זאת, אתה יודע, זו לא חוויה נעימה. אני חושב 3 פעמים לעבור ברומא אחרי חוויה שעברתי שם בשדה תעופה פעמיים.
אני מסכים. לשמחתי, רוב התיירים לא באים באוגוסט. ונתב"ג, שזה לא יולי-אוגוסט, מתנהג אחרת.
כן.
שוב, גם שם, המון אנשים של כוח אדם, הם לא מיומנים, הם מביאים אנשים חדשים, כי שנים לא היה שם פעילות בשלוש שנים האחרונות. ואני מקווה שזה לא מהסממנים שישקפו אותנו ברחבי העולם.
יש משהו שאתם כלשכה צריכים בכלל להתעסק בו, וזה חוויית התייר כשהוא נכנס בנמל תעופה בישראל וכשהוא יוצא, ואני מדבר מבחינה ביטחונית וביקורת דרכונים, כי הרבה מאוד אנשים שאני פוגש שעוברים בחול, מפחדים מהחוויה.
אני צר לי להסכים איתך, הרבה מהאנשים שבאים בביקורת הדרכונים, מעוקבים לתשאול כזה או אחר, לפעמים זה יכול להיות 2 שאלות, ולפעמים זה 4 שאלות, אבל הם ימתינו שעתיים לשמוע את השאלות האלה. הרבה פעמים זה חשש מהגירה לא חוקית, של מאגרי עבודה, בעיקר מדרום אמריקה, אבל ההרגשה היא לא נעימה. להגיד לך שזה סיבה לא לבוא, לא, זה לא הסיבה. בסופו של דבר, רוב התיירים נכנסים לארץ אחר תשאול מסוים, מבחינה ביטחונית זה דווקא אמור להשרות בתייר איזושהי רגיעה, זה שבאמת בודקים פה שהכל בסדר, בעיקר ביציאה.
כן, זה אם אתה לא עובר באמת עיכוב משמעותי או חיפוש מאוד דקדקני עד החוויה לא נעימה. שוב, צריך להבין את זה בראש של בן אדם שבסך הכל בא לחופשה.
אני מסכים, אבל אתה יודע, אנחנו לא יכולים לתקן את כל העוולות ביחד.
אני כועס במיוחד כי הגבולות שלנו עד היום, אבל בטח בשנים שבהם אנשים הלכו ברגל וחצו ממצרים לפה וחיכה להם אוטובוס בצד השני כמעט במציאות, אז הגבול שם היה פרוץ לגמרי ופשוט נכנסו, ונתב"ג מתנהג כאילו אנחנו יותר קשוחים מהאמריקאים, אגב, בהגירה, לפחות בשאלות ובתישול, ושם קשוח. וגם הביטחון עצמו, כן, זה לא הגירה כבר, בן אדם רוצה לצאת מהארץ, אז החוויה שם צריכה להיות אחרת. זה פשוט קדימה, כי אתה ואני אופטימיים, המדינה הזאת יש לה הרבה מה להציע לתיירות בעולם, אפשר להגיד שאנחנו פה בטח היסטורית, הכל התחיל פה לשלוש דתות,
היסטורית, ארכיאולוגית, דתית, אבל מכל פרמטר אחר גם כן, גם אם אתה מסתכל פה על גיאולוגיה וגם על צמחייה, הכל פה במיקוד מאוד קטן אפשר לקבל 9 קבין של יופי של העולם. אז ללא ספק יש reason to come, מה שנקרא, אבל בלי שקט לא תהיה תיירות, תיירות צריכה ודאות.
נכון. ואל השגרירים שלנו הכי חשובים בסוף, מי שמגיע לפה מדבר אותנו אחרת לגמרי, ועד אז, אני מניח שתסכים איתי, אנחנו צריכים לתמוך פה בכל תשתית התיירות הקיימת כאזרחים. אני מכיר אנשים שנופשים בארץ כדי לתמוך, פגשתי מישהו שלקח מדריך תיירים מקומי, כאמר אני צריך לתמוך בתשתית הזאת, וזה יפה.
ישראל היפה לחלוטין.
נועם אשת, חבר הנהלת לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל, תודה על השיחה.
תודה לך וסוף שבוע נעים.
ירדן הרזי, אפרים שמיר, חנן יובל, 1973, המילים של נתן אלתרמן, הלחן של יאיר רוזנבלום, אתמול, 30 שנה לפטירתו, 1996, כל כך צעיר, בגיל 52, מי שהביא שירים כמו על כפיו יביא ומה ברך ושיר ליום חולין, והבלד על חדווה ושמוליק, ועובדים עלינו ובסמלה דומה ויהיה לי חבר ושיר לשלום, מי שזכה בכינור דוד וגם פרס אקום על מפעל חיים, הוא יאיר רוזנבלום, ואנחנו באמת אחד מהמוזיקאים באמת הגדולים שהיו לנו פה, ואנחנו נהנים מהפסקול הזה כל החיים שלנו. שלום לקרן רוזנבלום פולק, ביתו של יאיר רוזנבלום.
שלום, בוקר טוב.
היה לנו מאוד מאוד חשוב לציין, למרות שתאריך זה רק תאריך, אבל בכל זאת, 30 שנה לפטירתו.
כן, תאריך זה רק תאריך, אבל באמת אנחנו גם מציינים היום בדיוק, זה יום ההזכרה, אז מבחינתי זה ממש רלוונטי. ולא מובן מאליו שגם אחרי כל כך הרבה שנים עדיין משמיעים וזוכרים.
והנה, השיר הזה קרן, הוא דוגמה, מילים של נתן אלתרמן שקשה מאוד להלחין. מי שמלחין יודע כמה זה קשה. שירים של אלתרמן גם ככה לא תמיד פשוטים, אבל השיר הזה בטח שלא, והנה לחן מדהים בעצם של טקסט מאוד מורכב.
לגמרי, זה בכלל לא טקסט שנועד להלחנה. יש איזה סיפור מקרי לחלוטין.
את יכולה לספר את הסיפור, וגם אנחנו אולי ככה נתתה כמה מיתוסים, כי זה שיר שבאמת נכתב ליורם גאון בן ליל, ואחרי זה בסוף הוא לא הגיע? המיתוס הזה הוא נכון?
שמע, ככה האגדה מספרת. יורם גאון שהיה אז זמר מאוד ידוע ומפורסם, מתקשר לאבא שלי, שאל אם יש לו שיר בשבילו, ואבא כמובן מאוד מאוד התרגש, ומיד אמר שכן, הוא שאל איך קוראים לו, כזה ריפוף מהיר חיפש איזשהו ספר, מצא את הספר של אלתרמן, שהוא מאוד 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 אהב, פתח בדבר הראשון שהוא מצא, בשיר הראשון שהוא מצא, והיה כתוב ליל חנייה, אמר ליל חנייה, ואין ברירה, הוא ישב כל הלילה, קבע איתו להיפגש למחורת בבוקר, להשמיע לו את השיר, ואז ישב כל הלילה והלחין אותו, בצורה באמת בלתי אפשרית, וכמובן שיורם גאון לא הגיע בסוף, אבל אנחנו זכינו בשיר מופלא.
כן, לגמרי. באמת, להלחין את זה, אני חושב, זה כמו עכשיו לפתוח עיתון, לקרוא כתבה ולהגיד, טוב, אני עכשיו מלחין את הכתבה הזאת בעיתון, כי זה שום דבר פה לא מתחבר
לגמרי. להלחין את ספר הטלפון.
כן, לגמרי, לגמרי. אני כן שמח...
זה דוגמה מדהימה לסינרגיה, נכון? בין מילים למוזיקה, שפתאום נולד איזה משהו שהוא, איזה ישות עצמאית.
ונשאר, כי הנה אנחנו סופרים 1973, אז כל כך הרבה שנים, 53 שנים, והשיר הזה בסוף כאילו נכנס לפנתאון, כמו הרבה שירים אחרים שמניתי, ויש כל כך הרבה אחרים. וכששוחחתי איתך לפני 3 שנים, לא, זה היה יותר. זה היה, אני חושב, ציינו את 25 שנה לפטירתו.
וואו.
כן, כן, הזמן עובר. אבל שנינו הרגשנו אז בשיחה יש יותר ויותר הערכה. אם את מסתכלת אחורה בחמש שנים האחרונות, אפשר להגיד שאפילו יש יותר הערכה לפועלו של אבא, יאיר רוזנבלום?
ללא ספק, ללא ספק. השירים ממשיכים להישמע, אבל גם המון גרסאות כיסוי ומחזות זמר. רק עכשיו רצה הגרסה השלישית של המחזמר מיקה שלי.
כן.
עם משי קליינשטיין המופלאה.
נהדרת, כן.
מגלמת את מיקה, צ'רלי וחצי, את הלהקה, ויום העצמאות גם כן היה ערב מחווה לזכרו, וכאן 11.
כן. רבקה מיכאלי ורוני קובן, כן.
נכון, נכון.
עם חידושים נהדרים, אגב.
חידושים נהדרים, כן, של נדב הולנדר, ובאמת ערב נורא יפה.
אני תמיד תמיה עם מלחינים בחייהם אוהבים שעושים חידושים, או שהם לפעמים מתכווצים.
הוא מאוד אהב, מאוד אהב. כאילו, התייחס לשירים כמו ילדים בוגרים, שכבר יצאו מחסותו, ו... בכלל אהב גם לגלות כישרונות צעירים, אני חושבת שהוא מאוד התרגש, הוא הספיק לשמוע את בשמלה אדומה של ארנבות של קספר, ואת דנה אינטרנשיונל ששרת ישנן בנות, אז הוא שמע כבר כמה קאברים ומאוד מאוד אהב.
את רואה את עצמך חוזרת לשיר עם איזה ערב שירי אבא?
ממש לא. אבל עושים את זה מעולה גם בלעדיי.
כן, זהו, זה רץ. העסק רץ טוב, זה... לפעמים שזה...
אני מוזמנת כל הזמן לערבים, באמת, כל הזמן ממשיכים לחיות את השירים האלה, שזה באמת נדיר ומופלא.
שוחחתי פה לפני שבועיים עם ללי שמר ונתן סלור על הצורך של דור ההמשך להנצחה, וזה יושב אצלך, או שאת אומרת, הנה זה קיים, אני לא צריכה לדחוף, זה שם. שרק יגידו, זה שיר של יאיר רוזנבלום, כי השירים מושמעים, אבל היי, זה שלו.
נכון, נכון מאוד. זה יושב אצלי, כן, זה יושב אצלי ככה בצורה מעודנת. אני לא עובדת בזה כל יום, אבל כן, כן, מאוד חשוב לנו כל הזמן גם לקדם וגם ליזום פרויקטים שמשאירים את השירים בתודעה. לא רק בדור שלנו וצפון, אלא גם בדור הצעיר של הילדים שלי וכן הלאה.
ניפרד עם שיר שאולי את תעזרי לי גם כן לראות אם האגדה היא האגדה נכונה. פסטיבל הזמר 1974, אגב, אחד מהפסטיבלי הזמר הכי מדהימים בעיניי לפחות, ושיר שזכה במקום השני, עם יפול הכוכב שלי, שיאיר רוזנבלום גם כתב את המילים.
נכון.
מספרים? מה מספרים על השיר הזה והאם האגדה נכונה?
וואו, תקטיע אותי.
אני אגיד לך, הסיפור הוא כזה שהוא בעצם רצה להוכיח שאם הוא... ישים בטקסט עצמו, הוא כתב גם את המילים, כמה פעמים תהיה רפטיציה שלי מפה לכוכב שלי, השיר יגיע למקום גבוה. הוא זכה אגב במקום השני, שלמה ארצי עם הבלדה לברוך ג'מילי זכה במקום הראשון. אז את יודעת, המידע הזה קיים, מי שמחפש ברשת, ואני אומר...
אני חושבת שהסיפור הוא שהוא באמת כזה, הוא יתערב עם חבר שלו, שאם הוא באמת רוצה לזכות, הוא יכול לזכות, ושהיה לו איזה נוסחה. באמת של לחזור על איזשהו משפט כמה פעמים, כן. ושהזמרת תהיה אילנית, וזאת נוסחה מנצחת. כנראה הוכיח את עצמו.
אנחנו נשארנו עם שיר נהדר, ואני בכוונה, ואנחנו בחרנו בכוונה את השירים, נקרא לזה, קצת פחות מושמעים, אבל בעצם לא, אני מסתכל על הרשימה, ואני אומר, הכל מושמע, הכל מושמע, וזה... אז היה לנו חשוב לציין 30 שנה לפטירתו של יאיר רוזנבלום, זכרו לברכה. קרן רוזנבלום פולק, תודה רבה על השיחה.
תודה, תודה לך יורם.
אז הנה השיר הזה, 1974, אילנית.
אם יפול הכוכב שלי, אם יפול הכוכב שלי, המון חברים יהיו איתי במקום בו יפול הכוכב שלי.
קודם כל נושא שאולי פחות מדברים עליו וצריך לדבר עליו, על אף שהוא נוגע לכל אישה בשלב מסוים בחייה, וזה גיל המעבר, הוא חשוב מאוד לנשים ש... עברו את זה, עוברות את זה, תעבורנה את זה, אבל גם לנו, לאנשים שלא יעברו את זה, כדי להבין את הדבר הזה, בתור ילדים, בתור בני זוג, וספר שאני גם מרזיק פה, מאוד מאוד עוזר להבין את הדבר הזה, את הספר כתבה שירה בינסקי אברבוך, הירח שבפנים, שלום שירה.
שלום, תודה שהזמנתם.
כן, נושא שאני לעצמי אמרתי, אוקיי, איך אתה גבר יכול לדבר על הנושא הזה, עם כל הכבוד לנו מה אנחנו מבינים, אבל הנה ספר.
חשוב שגם גברים ידעו ויבינו, וכן, כולם צריכים לדעת שאנחנו חלק מהטבע, ויש דברים שעוברים עלינו באופן טבעי, שמשפיעים על משפחות שלמות, כי אנחנו אנשים לפחות 50% מהאוכלוסייה, אז זה מאוד חשוב. זה חלק מהחברה, זה חלק מכל מה שקורה לכולם. והרעיון הוא שזה מתחיל כבר בגיל 40. מה שקורה זה שאישה מפסיקה באיזשהו שלב להיות פוריה הרי, שזה נקרא גיל המעבר.
כן.
אבל זה מתחיל הרבה לפני, זה מתחיל משהו כמו עשור לפני לפעמים. ומה שקורה זה שהורמוני המין מתחילים לרדת, לרדת בכמות, במינון, כי בסופו של דבר אישה כבר לא תצטרך אותם באותה רמה. אז מתחילים לרדת, וכשזה קורה מתחילים כל מיני תסמינים, כי יש איזו תקופה כזאת שהיא כמו רכבת הרים, שלפעמים ההורמונים גבוהים, לפעמים נמוכים, ונשים אפילו לא מודעות לזה.
כן.
חושבות שמשהו עובר עליהן, אבל זה לוקח לפעמים שנים להבין שזה בעצם מה שזה היה, כשהדברים נרגעים. והשלב הזה זה נקרא פרימנופאוז, זה לפני הגיל המעבר, וזה איזשהו שיבוש בקצבים שהוא משפיע על הכל, הוא משפיע על הרגש, על ה... לפעמים עצבנות, לפעמים עצבות, לפעמים כל מיני דברים נפשיים, וזה יכול להיות גם שאישה פתאום תהיה הרבה יותר חסרת סבלנות או חסרת יכולת להכיל דברים שלפני זה היא הכילה. יש לזה לגמרי הסבר ביולוגי, וזה גם כמובן שמתבטא בהרבה מאוד סימפטומים, בעיקר ככה לקראת ממש גיל המעבר, כשהמחזור החודשי ממש מפסיק,
כן.
ואז יש את גלי החום ועוד המון המון תסמינים שקשורים, וממש חשוב לדבר על זה, וגם לדעת שיש טיפולים כן. טבעיים מדהימים.
כן, את עוסקת בטיפולים, תכף נדבר על זה גם בספר בהרחבה.
כן.
קודם כל, כשקראתי את הספר, אמרתי, באמת... משפחה, קולגות בעבודה, כולם צריכים להבין את זה, גם למי שלא עובר את זה ולא עבר את זה, להבין את זה, כי זה מסביר הרבה דברים, כולל הקרב על השלט במזגן.
נכון, גם זה, אבל גם יותר מזה אני אגיד, יש ממש סטטיסטית, רוב הגירושים קורים בגילאים האלו כשאישה יוזמת. זאת אומרת, יש איזשהו שינוי מאוד מאוד רציני שהאישה עוברת עם עצמה, ולפעמים היא פתאום, כמו שאמרתי, לא יכולה להכיל דברים שהיא לפני זה בהרבה מאוד סבלנות והרבה מאוד שמחה, היא הכילה אותם ופתאום היא לא יכולה, והרבה נשים לא מבינות שזה מה שקורה להן, וזה יכול להיות אפילו... בעצם הספר הוא הזמנה לעצור ולהתבונן ולהבין שרגע, עובר עלייך משהו, זה לא סיבה לעשות עכשיו צעדים, אלא לא להפוך את הרגעי לנצחי. זאת אומרת, שנייה לעצור להבין, ולפעמים דברים משתנים, למרות שכרגע את מרגישה אולי שזהו, את לא תראית את הדברים יותר באותה צורה, ואין להם תקנה, לפעמים אם מבינים, אז לוקחים את זה קצת פחות קשה, וגם רואים שיש המון המון דברים לעזור בזה.
יש לך הרבה עצות בספר, ואת נותנת את זה דרך נקודת מבטן של נשים שפגשת וטיפלת.
נכון.
אני לא רוצה להיכנס לכולם, כי אין לנו זמן, אבל וגם שיקנו את הספר. אבל באמת, באמת, יש הרבה עצות שנוגעות לתזונה, ויש עצות שנוגעות למנוחה ושימור אנרגיה, ויש הסיאסטה, ויש לצאת לשמש, ופעילות גופנית וטבע. עד כמה זה אפקטיבי? כלומר, עד כמה זה באמת יכול לצמצם את הסימפטומים ולצמצם את ההשפעות?
אז
כי לאכול בריא זה עצה טובה. אגב, אני צריך ליישם את כל העצות שנתת שם על עצמי.
נכון, כולם צריכים.
גם לי יש קורטיזול, וגם אני צריך לטפל בעצמי, ואולי ההורמונים קצת שונים, אבל זה עצות מצוינות.
נכון, זה אותם הורמונים, זה רק מינונים אחרים, כן. אבל אתה צודק, ואני אגיד שקודם כל, אולי לא הצגתי את עצמי שאני נטורופטית, וההתמחות שלי זה בגישה המטבולית, ולא כל נטורופט הוא מתמחה בגישה הזאת, ולא כל אחד מטפל באותה גישה, ולכן כשאני התחלתי לעבור את השלב הזה, והתחלתי לסבול מסימפטומים, אז בעצם זאת הייתה התקופה שלמדתי את הנושא הזה אצל מומחית עולמית בשם דוקטור נשה וינטרס, ומיד החלטתי ליישם את זה על עצמי, והכל נעלם. ואני אומרת את זה בצורה כל כך דרמטית, כי זה נכון, זאת אומרת, אין שום טיפול, כולל הורמונים חיצוניים שנשים לוקחות, כולל שום דבר אחר, שמטפל בצורה כל כך עמוקה מהשורש בדבר הזה. וכשעושים את זה נכון, יכול להיות שאצלי זה באמת עבד באקסטרה יותר, כי אני באמת נטורופטית כבר עשור, וכן אוכלת בריא, אבל זה לא סתם אוכל בריא, זה משהו שממש מיועד לאזן את ההורמונים ואת ה... באמת את השערה הזאת שעוברת על הגוף בגיל הזה, וזה איזושהי גישה שהיא מתחברת לכל באמת אורח החיים, ולא רק לתזונה. זה נכון שהתזונה היא הבסיס, וצריך להבין את העקרונות כדי שזה יעבוד כמו שצריך, אבל אותם עקרונות אחר כך שאנחנו מיישמים בתזונה, בעצירות, בחלון אוכל, בחלון צום לילה, וכל הדברים האלו, אנחנו בעצם צריכים ליישם על כל אורחות החיים שלנו. וזה באמת מתקשר גם ליציאה החוצה וחשפות לאור. זאת אומרת, העצירות והמחזוריות שאנחנו מבינים שאנחנו צריכים להכניס למזון ולתזונה ולהרגלים האלו, אנחנו צריכים ליישם על כל אורח החיים. ולכן אני בניתי את הספר בצורה כזאת.
כן.
כדי לחבר אישה חזרה למחזוריות הפנימית שלה, כי זה נראה כאילו המחזור מפסיק וזהו, אבל זה ממש לא, אנחנו יצורים מחזוריים, והספר ממש בנוי סביב עונות השנה, הוא מחולק לארבע עונות השנה, וכל עונה בספר מחולקת, זאת אומרת כל חלק מחולק לשלושה פרקים, שזה החודשים לפי חודשי השנה העברית, והכל מיועד להחזיר אותנו למחזוריות הזאת אישית, ככה עובד הטבע, וככה עובד גם הגוף שלנו, והנפש שלנו, והכל.
כן.
זה מה שעומד מאחורי המבנה של הספר.
לגברים ששומעים את השיחה הזאת, תקראו את הספר, זה יחסוך לכם הרבה הרבה מזונות וכסף
כן,
בגירושין,
נכון,
אם
נכון.
אני קצת מתבדח, אבל יש שם עצות שמאוד מאוד נכונות גם לנערות בנות 15 או נשים צעירות, וגם לכאלה שכבר עברו את זה, ולכן... היה לי קל מאוד מאוד לזרום עם הספר הזה, כלומר אין פה משהו שאתה אומר וואו, אבל זה יכול לעשות נזק, ההפך, זה כאילו זה עושה טוב לנפש.
תכלס זה מתאים לכולם, אבל זה פשוט עוד יותר בדיוק על הגיל הזה, או יותר נכון על הגילאים, כי זה מגיל 40 עד סוף החיים, אבל זה ממש נכון שזה הטבע האנושי, הוא חלק מהטבע וזה מסביר את זה.
שירה בינסקי אברבוך, הירח שבפנים, הספר הזה הוא בוצעת כריכה, למי שצופה בנו לייב, אני גם מרזיק את הספר הזה. תודה רבה לספר.
אפשר להזמין באתרים של סטימצקי וצומת ספרים.
כפי שאנחנו עשינו. תודה רבה רבה.
תודה רבה לך.
צאתם בעבר, בספורט, עברתם תאונה חלילה, שברתם איזה עצם, אתם מבינים כמה חשובה פיזיותרפיה, לפעמים יותר מהטיפול הרפואי עצמו. בוקר טוב לדוקטור יעקב גרוסמן, סגן מנהלת מערך הפיזיותרפיה הארצי במאוחדת, שלום.
בוקר טוב, בוקר טוב.
עד כמה יש חשיבות לפיזיותרפיה היום?
פיזיותרפיה היא בעצם חולשת על כל תחומי החיים, החל באמת מגיל התינוקות, הפעוטות ועד לגילים המבוגרים יותר. גם בנושא של כאב, גם בנושא של שיקום אחרי ניתוח, גם בנושא של איכות חיים ובעצם מה שנקרא שנות חיים בריאות, ולגשר בעצם על הפער הזה בין שנות חיים בריאות לתוחלת החיים שיש לנו וכו'.
ובאמת יש מודעות, אנשים מודעים לחשיבות, או שיש עדיין צורך להגיד לאנשים, הנה נפצעת, או אתה סובל משהו כאב, קודם כל תחשוב גם על פיזיותרפיה. כלומר, האם הרופאים מודעים לזה, ואם אנחנו כציבור צריכים להיות יותר מודעים לזה?
אני חושב שיש מודעות, יש מספיק מודעות, והמודעות רק גוברת, כי בעצם הפיזיותרפיה עוסקת, נכון, אנחנו עוסקים המון בשיקום, וזה הלחם והחמה שלנו, אבל גם אנחנו עוסקים היום, הולכים לכיוונים גם של איכות חיים, של תפקוד ולשפר את התפקוד, ולהיות יותר טובים במה שאנחנו עושים ביום יום שלנו, מבחינה פיזיקלית כמובן, וגם מבחינות אחרות, אז בהחלט, המודעות היא מאוד מאוד גבוהה, ואנשים פונים לפיזיותרפיה גם בקופות חולים, גם בבתי חולים, וגם במערכות פרטיות וכו'. אז כן, בהחלט, הייתי אומר שיש יופי של מודעות.
ויש דברים שאפשר לטפל בהם עוד לפני שהם קוראים, למשל סרקופוניה. אולי קודם תסביר מה זה?
אני אסביר, כי בעצם זה הנושא שלנו היום. סרקופניה היא מחלה שהיא בעצם אובדן של מסת וכוח שריר מעבר למה שמצופה עם הגיל. ואני אסביר.
כן.
הרבה שנים חשבנו בעצם שההזדקנות, חלק מההזדקנות הטבעי שלנו זה לאבד מסת שריר, שזה בעצם משהו שהוא נורמלי. ולכאורה זה נכון, אבל ב-1989 קם חוקר אירווינג רוזנברג באוניברסיטת הרווארד, ואמר, נכון, אנחנו מאבדים רקמת שריר עם הגיל, אבל כנראה שיש סף מסוים, שאם אנחנו מאבדים יותר מדי, אז זה כבר לא בסדר, וזה כבר יכול להיות מחלה, ובמשך השנים התחילו לחקור את הנושא הזה, ובאמת הגיעו למסקנה שיש סף מסוים של פגיעה ברקמת שריר, שאם אנחנו עוברים אותו, אז בעצם זה הופך להיות מחלה, ומחלה מאוד מאוד משמעותית, ולמחלה הזאת בעצם קוראים סרקופניה.
ומה הפיזיותרפיה יכולה לתרום, או בעצם לצמצם את זה? זאת אומרת, זו מחלה, זה בעצם, זה מגיל צעיר כבר בעצם.
אני אסביר. אנחנו מתחילים לאבד, או הפגיעה ברקמת שריר מתחילה בערך מהעשור הרביעי לחיים. זאת אומרת, מגילי ה-30 אנחנו מתחילים לאט לאט לאבד מסת שריר וכוח שריר, הכוח הולך לאיבוד הרבה יותר מהר, אבל בעצם אנחנו מאבדים בערך בין 3-8% בעשור, זה המצב הנורמלי. אבל אני חייב להוסיף פה עוד משהו סופר מעניין, כי במשך הרבה שנים חשבנו ששריר זאת רקמה שאחראית בעיקר לתפקוד, זאת אומרת להניע אותי, נכון. לעזור לי לקום, להרים משקל, אולי חלק מהאנשים חושבים שזה חשוב מאוד גם לנראות, אבל מה שלא ידענו, ועכשיו אנחנו יודעים ששריר זו רקמה שהיא עושה הרבה מעבר, למשל שריר זאת רקמה שאחראית על משק הסוכר בגוף, רוב הסוכר שאנחנו הולכים הולך לשריר, או למשל שריר מפריש חומרים שמבסטים תהליכים דלקתיים בגוף. זאת אומרת, שריר הוא הרבה מעבר לתנועה, ולכן החשיבות שלו היא הרבה יותר משמעותית מרק לזוז ולנוע, שזה מאוד חשוב, כן, אבל כן. יש שם הרבה מעבר. אז אם אנחנו מאבדים בין 3-8% בעשור, שזה המצב הנורמלי, יכולים להיות כל מיני מוצבים שיגרמו לנו לאבד את השריר הרבה יותר מהר. למשל, חוסר פעילות. אנשים שיושבנים, זאת אומרת, לא עושים פעילות גופנית. אנשים, אני אתן לך דוגמה. אם אנחנו, למשל, אמורים לאבד ב3-8 בעשור, אחוז, אז הבן אדם שפתאום חולה, למשל, או נשקף במיטה במשך שבועיים, גם בחור שהוא בריא, מאבד את אותה כמות השריר ב10 ימים. זאת אומרת, השריר הולך לאיבוד מאוד מאוד מהר, ומאוד מאוד קשה לשקם אותו, ורמת המודעות לזה היא גם יחסית נמוכה. זאת אומרת שבן אדם שעבר עכשיו דלקת ריאות למשל, והיה מושבת בבית במשך שבועיים, הוא איבד מסת שריר וכוח שריר, ויש לו פגיעה משמעותית ברקמת השריר, אבל המודעות לצורך השיקומי היא לא קיימת כמעט, כי בעצם אנחנו חוזרים לעבודה, חוזרים לפעילות היומיומית שלנו, בלי להבין את הצורך בשיקום. והמשמעויות הן רבות. אני אתן לך דוגמה. למשל, אנשים שחולים בסרקופניה, אותם חולה, אז הם חשופים פי שתיים לסיכון לנפילות.
כן.
יש להם סיכון פי שתיים לשברים, יש להם סיכון גבוה יותר, גם פי שניים, להתפתחות סכרת. ועכשיו אנחנו רואים משהו מאוד מעניין, שיש גם קשר בין הבריאות של השריר ליכולות הקוגניטיביות. זאת אומרת, למשל, אנשים שיש להם פגיעה ברקמת שריר, ואותה המחלה שנקראת סרקופניה, נמצאים בסיכון גבוה פי שתיים עד שלוש לפתח דמנציות, כולל אלצהיימר.
כן. אז בעצם החשיבות היא באבחון, ואיך מאבחנים?
האבחון הוא יחסית פשוט. האבחון מבוצע על ידי שלוש בדיקות פשוטות. כפי שאמרתי, הפגיעה קודם כל היא בכוח שריר, לכן צריך לבדוק כוח שריר. יש בדיקות פשוטות שאפשר היום לעשות גם במכוני פיזיותרפיה, זה בדיקת לפיתה עם מכשיר קטן כזה, שזה לא כואב, זה לא פולשני. המטופל בעצם לוחץ על איזשהו מכשיר, ואנחנו יכולים לדעת מה כוח השריר שלו בידיים, ומזה להסיק אם יש לו ירידה בכוח שריר. הבדיקה השנייה שצריך לעשות זה בעצם בדיקת מסת שריר, זאת אומרת כמה שריר יש לנו בגוף, ולצורך זה יש בדיקות כמו, יש בדיקות יותר מורכבות כמו MRI, CT וכו', ויש גם בדיקות שנקראות היום בדיקות הרכב גוף, זה מכשיר קטן שנעמדים עליו, שוב זה לא כואב, זה לא פולשני, פשוט נעמדים עליו, והוא מראה כמה שריר יש לך בגוף, ומזה אנחנו יכולים לגזור את ההבחנה. ברגע שיש לנו ירידה גם בכוח וגם במסה, אז אנחנו יכולים לקבוע הבחנה של סרקופניה, ואם יש גם ירידה בתפקוד, שזאת ירידה שנמדדת במהירות הליכה, מהירות הליכה זה משהו סופר חשוב בגיל המבוגר, אז זה נקרא סרקופניה חמורה.
ובאמת אני רק בן 60, אני לא חושב שמישהו באמת בדק לי את הלפיתה במשך 60 שנים, השאלה מה אנחנו צריכים לעשות, אפילו לא בבדיקות סקר אני חושב, אז השאלה
היא... אתה מאוד צודק, כי המודעות לנושא הזה עדיין לא מספיק גבוהה, ולמרות שלרקמה הזאת יש המון תפקידים בגוף, אנחנו לא מספיק בודקים את זה בשגרה, ופה באמת הרמנו את הכפפה בקופת חולים מאוחדת, במחוז מרכז, בעצם התחלנו, עשינו איזשהו פרויקט, והתחלנו לבדוק מטופלים שמגיעים אלינו למכוני פיזיותרפיה, ופשוט לעשות להם בדיקות סקר, לבדוק להם גם כוח שריר וגם מסת שריר וגם תפקוד כחלק מהבדיקה השגרתית שלהם. והאמת היא שגילינו ממצאים די מדהימים. אני חייב להזכיר שאלה מטופלים עצמאיים שבאים לבד לקופות החולים, הם לא אנשים מאוד חולים בדרך כלל, אנשים רגילים. אז אנשים בני 65 ומעלה גילינו ש-27% מהם הם טרום סרקופנים, זאת אומרת, יש להם כבר כוח שריר ירוד מתחת לסף הנורמה. כ-7% מהם הם כבר סרקופנים, ועוד כ-1% אחד מהם כבר עם סרקופניה חמורה.
מדהים.
מה שמאוד מעניין בממצאים האלה, שאף אחד מהם לא הגיע עם הבחנה של סרקופניה.
כן.
זאת אומרת, הם לא נבדקו עד אז להימצאות של המחלה.
ובעצם מבחינת הטיפול עצמו, מה זה פיזיותרפיה, תזונה, או שמי שישמע את השיחה יגיד, טוב, ברור, אני צריך ללכת לחדר כושר ולעבוד על, כל אחד צריך לעבוד על השרירים שלו בחדר כושר.
קודם כל זה נכון. זה נכון וזה דורש קצת גם שינוי פרדיגמה.
כן.
זאת אומרת, אנחנו צריכים לשנות את ההסתכלות שלנו על הצורך לעבוד באימוני התנגדות.
כן.
באופן כללי, שזה אפילו לא קשור לסרקופניה, אלא באמת גם מבחינה בריאותית יש לזה ערך מאוד מאוד גדול, ולחשוב איך אנחנו משלבים יותר אימוני התנגדות. אבל אני חייב לעצור שנייה ולהגיד
כן.
שסרקופניה היא לא רק בגיל המבוגר.
כן.
אנחנו רואים גם חבר'ה צעירים יותר שיכולים לפתח סרקופניה. אני אתן דוגמה שהיא ככה מאוד... אנחנו רואים הרבה עכשיו, למשל יש המון תרופות להרזיה עכשיו שאנשים מקבלים, זה מאוד נפוץ, זה תרופות מצוינות שעושות את העבודה, אבל לפעמים אנשים לא מודעים לעובדה שכשהם מאבדים משקל, הם מאבדים לא רק שומן, גם מאבדים מסת שריר. ואז בעצם, אם הם לא עושים פעילות גופנית נכונה, ולא מקפידים על תזונה נכונה, אז אפשר גם להיכנס למקומות האלה של לאבד יותר מדי מסת שריר, וזה כבר בעייתי. אז זאת דוגמה קלאסית, למשל, שאנחנו צריכים להעלות את המודעות לנושא הזה.
כן, אז נגעת בנקודות חשובות שנוגעות, זה בעצם, זה שיפור איכות החיים שלנו ככל שנתבגר, זה גם שיפור הבריאות שלנו כמו סוכר ודברים אחרים, גם הסיכוי לנפילות שלא נעים להגיד, אבל בגיל מבוגר זו סכנה מוחשית אמיתית. אז מבחינה זאת, וגם אדם שיש לו מסת שריר, אני מניח שבאמת האיכות חיים היומיומית היא טובה יותר.
חד משמעית, אנחנו רואים את זה במחקרים, ודיברנו גם על החלק הפיזי, וגם הזכרתי את החלק הקוגניטיבי, שהוא לא פחות חשוב, אולי אפילו יותר חשוב לחלק מהאנשים, אז לחלוטין, ואני חייב לומר שיש פה עניין של מודעות, גם במערכת הרפואית, אנחנו מעלים מודעות כל הזמן, וגם בציבור הרחב, שזה בעצם חלק מהרעיון הזה, אבל כעיקרון אין מספיק מודעות לחשיבות של רקמת שריר, כי זאת רקמה מורכבת, היא רקמה שמשפיעה על כלל התהליכים בגוף, ולא רק על תנועה, גם על מחלות מטבוליות, על קרדיו מטבוליות וכו'. זאת אומרת, חשוב מאוד לשמור על רקמת שריר בריאה. ואני חייב לציין שמאוחדת באמת בנושא הזה הרימה את הכפפה, ואנחנו ממש עכשיו פותחים מרפאה ראשונה מסוגה, שתקרא מרפאה לבריאות השריר וטיפול בסרקופניה. זו בעצם מרפאה רב מקצועית, שיש בה רופא מומחה, שיש בה דיאטנית, שאחראית על נושא של התזונה, ויש בה פיזיותרפיסט שהיא אחראית על נושא של האימון והשיקום, והם יעבדו בצוות רב מקצועי, ויתנו מענה כלל ארצי אצלנו כרגע, גם לייעוץ וגם לטיפול במטופלים האלה, ואני גם מקווה שהקופות אחרות ירימו את הכפפה לחלוטין, כי ככל שאני יודע, אין כזה בינתיים.
והגורם המפנה צריך להיות רופא משפחה? כלומר, אם בסוף אנחנו חושבים על מי צריך לעורר מודעות, מה לעשות, בסוף יושב רופא משפחה, רואה פתאום סוכר קצת גבוה, הוא לא צריך לבוא ולשאול, אולי יש בעיה של סרקופניה.
אז קודם כל, האנשים עצמם בבית יכולים שנייה לראות אם יש סימנים מחשדים, למשל, יש קושי חדש לקום מכיסא, נגיד ללא ידיים, פתאום קשה לך יותר לקום מכיסא, פתאום ההליכה האיטית יותר, ירידה במרחקי הליכה, למשל, נפילות או כמעט נפילות, מאוד חשוב, אנשים שיצאו מאשפוז ממושך או ממחלה ממושכת שגרמה להם לשכב הרבה זמן בהחלט, או אנשים שעברו טיפולים, למשל אנחנו רואים מטופלים אונקולוגיים שעברו טיפולי כימותרפיה ובסיום הטיפולים בהחלט נמצאים בטווח הסיכון הזה גם לסרקופניה, אז גם הם צריכים לדעת שגם לזה יש מענה כרגע, והרופא כמובן מודע, הוא יכול לשאול את כל השאלות האלה, יש רופאים שגם בודקים כוח, והרופא אמור להפנות, אין לא רק רופא משפחה, כל רופא יכול להפנות למרפאה החדשה הזאת, וגם מקצועות הבריאות, דיאטניות, פיזיותרפיסטים, שבודקים למשל מטופלים במסגרת העיסוק שלהם, יכולים להפנות למרפאה.
זהו, המבחן שלי זה תמיד אם אני מצליח לפתוח קופסאות, צנצנות ודברים כאלה שארוזים בוואקום, זה מבחן הכוח שלי.
נכון, נכון, ואתה מאוד צודק, כי כוח לשיטה, וזאת בעצם היכולת שלך לפתוח בקבוק וכו', הוא מקושר לכוח של כלל של הגוף. יש ממש קורולציה, ומה שאמרת עכשיו הוא מאוד מאוד נכון.
אל תמיד תיחסו על היצרן, יכול להיות שהבעיה אצלנו. אז כן. מאוד עזרת לנו, דוקטור יעקב גרוסמן, סגן מנהלת מערך הפיזיותרפיה הארצי במאוחדת. תודה רבה על השיחה המאוד חשובה הזאת.
תודה רבה, תודה רבה.
לפני 60 שנה ממש, 30 באוגוסט 1966, נחנך משכן הכנסת הנוכחי. טקס מפואר, אווירה חגיגית, הרבה ממלכתיות. ואנחנו כל כך עוסקים פה בפוליטיקה, אבל לא ממש מבינים במוסד הזה שקוראים לו הכנסת. ספר חדש שקראתי, 61 סיפורים קטנים וגדולים על הכנסת. קריאה ראשונה, 61 סיפורים קטנים על הכנסת, שכתבו איתי סטט וטל אלוביץ', נותן זווית מאוד מאוד מעניינת, לפעמים גם קומית. על מה קורה בכנסת. בוקר טוב לדוקטור טל אלוביץ', שהוא חוקר כנסת ממשלה, לשעבר מנהל סיעת עבודה בכנסת. מה שלומך, טל?
בוקר טוב, יורם, שלום למאזינות ולמאזינים.
אתה כמוני פוגש הרבה אנשים שחושבים שמבינים פוליטיקה, אבל לא מבינים את הכנסת?
בוודאי, בוודאי, כל יום. בעבודתי כל יום אני פוגש את זה, וזה אפילו די מובן, כי הכנסת זה המקום שמרתק את כל אזרחי ואזרחיות ישראל, אבל רק מעט מאוד אנשים באמת עבדו שם לאורך השנים. אתה רוצה לנחש כמה חברי כנסת בכלל היו לנו?
היי, תן את התשובה. אבל אני קראתי גם...
עכשיו, נכון ממש להיום, 1,102 חברי וחברות כנסת מקום המדינה. זה הכל. מדינה של 10 מיליון אזרחים, ובסך הכל אנחנו מדברים על קבוצה מאוד קטנה שבכלל כיהנה כחברות וחברי כנסת, וזה איזשהו משהו שאנחנו נושאים את העיניים אליו. המון אנשים מסתכלים מירושלימה, אל הכנסת, ובאמת ציינת, אנחנו 60 שנה למשכן החדש, וזה מצחיק לקרוא לו קצת המשכן החדש.
כן.
ובאמת הספר שאנחנו הוצאנו לאור, ועכשיו נמצא בחנויות, מנסה להנגיש את הכנסת דרך סיפורים, ההיסטוריה קצת, לספק מידע לקורא, וקצת להפוך את בית האח הגדול הישראלי הזה, שאנחנו מסתכלים עליו כל שבוע, שהוא ממלא לנו את המהדורות, את תוכניות הבידור, את כל העיתונים, אתה יודע, אנחנו כל הזמן עוסקים בפוליטיקה, אבל באמת קצת להנגיש את הסיפורים שעיצבו את המשכן הזה.
כן, אגב, שני נושאים שממש צדו את עיניי. הסיפור הראשון הוא על נושא של פרק שבספר שמדבר על הרוב קובע, על ממשלת מיעוט. לדעתי תשאל היום אנשים, אם אין רוב של 61, אז אין ממשלה, וזה כמובן מאוד לא נכון, כמו שאתם מציינים בספר.
לא רק שזה לא נכון, הממשלה הקודמת, לא זאת הנוכחית, הושבעה ב-60.
כן.
לא היו 61 שהצביעו בעד, מי שזוכר, הייתה ממש הממשלה באה להשבעה, ולא היה ברור האם יהיה 62, כמו שהיו חברי הקואליציה, ביחד עם מיכאי שיקלי, וביחד עם נציג רע"מ, ולבסוף זה הוצבע ב-60, ועדיין הממשלה, למרות שהיא לא זכתה לרוב המוחלט בכנסת, הצליחה להתקיים, ואנחנו גם רואים עכשיו שחבר הכנסת גדי איזנקוט, חבר הכנסת לשעבר גדי איזנקוט, לפי הדיווחים, מדבר על האפשרות להקים ממשלת מיעוט, וזאת אכן אחת האפשרויות שקיימות בחוק הישראלי, כדי להחליט ממשלה יחד עם זאת, בהצבעת אי אמון, צריך 61. צריך כבר את הרוב המוחלט בכנסת, שזה אומר חצי מחברי הכנסת פלוס עוד אחד.
כן, אז הנה, בכל החישובים והתרחישים והכל, וגם ציינתם בספר ממשלת רבין תקופה ארוכה בקדנציה.
נכון, שהתנהלה, אפשר גם לראות את הממשלה הנוכחית, שלמעשה סיעות החרדיות יצאו ונכנסו ממנה, וחבר הכנסת בן גביר וסיעת עוצמה יהודית נכנסה ויצאה ממנה, שלפרקים היא התנהלה ממש כממשלת מיעוט, ובצורה הזאת הייתה צריכה לעשות מסע ומתן שבועי למעשה על סדר היום שלה. לא היה לה בכלל בטוח שכל יום רביעי הצעות חוק שהיא רוצה שיעלו בפרטיות, כן יהיה להם רוב, וראינו במשך כמעט שנה שזה היה המצב. אז הסיטואציה של ממשלת מיעוט היא משהו שבהחלט אפשרי, כי בישראל אפשר או להחליף ממשלה באי אמון, זה אומר אתה צריך לגייס 61 שיצביעו איתך על ממשלה אחרת, או שלא תצליח להעביר תקציב. אלה שני התרחישים שבהם יכולים באמת להחליף ממשלה. ובסוף ראינו שבזמן האמת יש אפשרות גם כאשר הממשלה היא לא באמת ממשלת רוב מלאה, לעשות מסע ומתן נקודתי ולהיות מסוגלים לנהל את העניינים ולשרוד 4 שנים.
כן, ולהעביר אפילו חוקים משמעותיים.
וראינו ממש בשבוע האחרון לפני פיזור הכנסת ה-25 את המשמעות של מסעות ומתנים כאלה, כאשר היה מסע ומתן על חוק יסוד לימודי תורה והחוק המעצרים בתמורה לחקיקה אחרת שרצתה הקואליציה, וזאת לא ממש התנהגות של קואליציה הומוגנית, אלא התנהגות יותר באמת של ממשלה שהיא לא מחזיקה את הרוב באופן ודאי, והיא צריכה לשאת ולתת כדי לקדם את ענייניה.
נושא אחר שאתם נוגעים בו בספר, ואני שמח שנגעתם, או קראתם לזה מועדון הנושא המתמיד, אבל בעצם היכולת של חבר כנסת, שאם הוא לא נוסע מתוקף תפקידו, אלא מה שנקרא נסיעה פרטית, יכול כל תורם לכאורה בעולם להזמין חבר כנסת ולממן לו כרטיס טיסה ושהייה. יש ועדה שאמורה לאשר את זה, נכון?
נכון. אז באמת חברי הכנסת מקיימים קשרים, ויש לנו, אנחנו גם מדינת קולטת עלייה, יש לנו קהילות יהודיות ברחבי העולם, והקשרים של חברי הכנסת עם אותן קהילות ועם גופים אחרים שנמצאים בחול לא התחילו כמובן כשהכנסת הזאת הנוכחית התחילה לטוס לכל מיני מקומות, אלא ממש מקום המדינה, אלה יחסים שתוחזקו. אבל עד שנת 2006 לא הייתה חובה כמעט לאשר את זה באופן מסודר, יכל לבוא כל גוף חיצוני ולהטיס חברי כנסת. השקיפות הייתה לא קיימת, ובסופו של יום יש נסיעות שעשויות להיות מאוד לגיטימיות, אבל ראוי שנדע מי שילם עליהן, כדי שלאחר מכן ראוי שנדע האם חבר הכנסת הצביע בהתאם לגוף ששילם לו, או בהתאם באמת לתוכן עצמו של החוק, לצו מצפונו, להחלטה הקואליציונית, ולמעשה עד 2006 בכלל לא נדרשו לאישור. ואנחנו בספר ניתחנו את כל הטיסות שטסו, כמעט 3,000 טיסות שטסו במימון חיצוני, משנת 2006 ועד 31 בדצמבר 2025, אתה רוצה לנחש מי בתקופה הזאת מחזיקים בשיא?
זה לא כתוב בספר.
זה כתוב, כתוב, אז צריך להסתכל בין השורות.
וואט על, אני רואה, וואו, כן, וואט על, כן.
אז חברי הכנסת, רוברט אילטוב, ציפי לבני ויואל חסון מחזיקים בשלישייה המובילה, ואני חושב שמי שעוקב אחרי הפוליטיקה בימינו אומר מה, אבל הם לא חברי כנסת שמכהנים, עכשיו, הם היו. אז באמת, אחרי משבר הקורונה, הטיסות, מספר הטיסות של חברי כנסת פחת משמעותית, ובאופן כללי, כאשר חברי כנסת נמצאים באופוזיציה, הם נוטים לטוס יותר. ציפי לבני הייתה באופוזיציה גם 2009 עד 2013, ולאחר מכן הייתה באופוזיציה 2015 עד 2019, והיא הוצאה בהחלט המון על ידי גופים חיצוניים.
וכמו שאתם מציינים בספר, אף אחד לא באמת בודק מי זה הגורם החיצוני. כלומר, אני יכול להציר שזה ארגון יהודי הזמין אותי, אבל בפועל מי שמימן את זה, זה פה מישהו מקומי.
אחד הפרשות הזכורות בהקשר הזה, היא פרשה שנקראת חוק הפרוות.
כן.
היה ניסיון לאסור על מכירת מוצרי פרוות של בעלי חיים במדינת ישראל, ויש חברות שמתעסקות בזה באופן משמעותי באירופה ומייצרות, ולא מעט מהלקוחות שלהם מגיעים גם מהקהילה החרדית, ובתוך כך הייתה איזושהי תאימות אינטרסים פלאית בין הקהילה היהודית באיסלנד לבין חברות שמייצרות את זה, ולמעשה הטיסו חברי כנסת כאילו במסווה שהם טסים עבור הקהילה היהודית, לסיור שתכליתו להסתכל על תעשיית הפרוות שמתקיימת שם, ולאחר מכן גם לנסות לסייע לאותה תעשייה להתחמק למעשה מהוראות החוק שמעוניינים לקיים. הסיבה היחידה שאנחנו יודעים את כל זה עכשיו, זה תחקיר עיתונאי בכלל שנעשה.
נכון. כי השקיפות עצמה
לא משרתת את האינטרס פה. השקיפות עצמה רק נותנת לי לדעת שהקהילה היהודית הזמינה את חברי הכנסת. אם רוצים לרחח מעבר לזה, אז עדיין נדרשת העבודה העיתונאית שמאוד מאוד חשובה.
כן.
ולמעשה, 4 שנים אחרי אותה נסיעה, יש כתבה ותחקיר גדול, שלבסוף גם מתפתח לחקירת משטרה, רק שהיא עצמה נעשתה 8 שנים לאחר מכן.
כן, אתם גם מתארים את היעדים המועדפים, ובאופן לא מפתיע, כמה שיותר רחוק, יותר טוב, ארצות הברית בפער.
ארצות הברית אכן נמצאת בפער, וגרמניה כמדינה שמקיימת יחסים מיוחדים עם ישראל, כן. נמצאת במקום השני. אבל בעיניי דווקא מה שהכי מפתיע שם זה נוכחות של מדינה כמו טייוואן.
כן.
למי שלא יודע מה...
יש שם קהילה יהודית...
מדינת ישראל לא מקיימת יחסים רשמיים עם טייוואן. ויחד עם זאת, ממשלת טייוואן היא הגורם הזר שמזמין הכי הרבה אליו חברי כנסת. אנחנו מדברים על 95 טיסות שבמסגרתם טסו 77 חברי כנסת לאורך השנים האחרונות. וזה חלק מאותו מאמץ של טייוואן, המאמץ של הדיפלומטיה הרכה, למעשה למצוא את מקומה בין מדינות העמים ולהצדיק את קיומה כמדינה עצמאית, לקבל את התמיכה של מדינות אחרות בעולם. ופה אנחנו רואים שמשקיעים בהחלט משאבים משמעותיים בכנסת ישראל, גם כן.
נחזור למשכן שבעצם נחנך הרבה עם מה שנקרא חסות, במקרה הזה החסות של משפחת רוטשילד.
כן, כן, אז באמת מדינת ישראל קמה מלכתחילה מאבק הנשק, ואחר כך חלק מהתשתיות פה קמו בעזרתם של יהודי העולם, ותרומות רבות שגויסו, וגם משכן הכנסת החדש הוא כמעט, תראה, באופן גם מונצח ככה, הוא בחסות משפחת רוטשילד. כן. מי שתרם את הכסף הראשוני לבניית המבנה, היה למעשה הברון ג'יימס דה רוטשילד, שנפטר בשנת 56, אבל הספיק להשאיר 1.2 מיליון לירות טרלינג למדינת ישראל, לטובת בניית משכן הכנסת. ולמעשה בנייתו מתחילה קצת לאחר מותו, בשנת 57 מתחילה הבנייה, ובשנת 66 חונכים את המשכן החדש, ואתה יודע, אני נסתכל היום על מעמדנו בין מדינות העולם, כן. אז לחנוכת המשכן מגיעים עשרות ראשי פרלמנט, מי שנוצא דברי הברכה זה ראש הפרלמנט האיסלנדי, שגם היה למנהיג הזר הראשון שנעם בכנסת.
כן.
והמבנה הזה הוא מבנה שכביש הכניסה אליו קרוי אל שמשפחת רוטשילד, זאת אומרת אותו כביש מרחוב קפלן למבנה הכנסת, ותוך מבנה הכנסת דיוקנאות משפחת רוטשילד נמצאים, והנוכחות עד היום של משפחת רוטשילד כגורם שפרס את חסותו ואפשר את החלום הזה של בית מחוקקים ישראלי מכובד, בבניין עצמאים של עצמו, שלא צריך לנדוד בין בניינים, למעשה מקבלים עד היום את הכבוד המשמעותי שמגיע להם.
כשכתבת את הספר עם איתי סטט, כשכתבתם, דמיינתם שמי קהל היד, אני למשל מיד קראתי את הספר, אמרתי, אוקיי, עיתונאים חייבים לקרוא את הספר הזה, כי הם צריכים להכיר את המטריה הזאת, ובטח לרענן את שיעורי האזרחות שלהם, כשהם נוגעים במטריות ועוסקים בזה, אבל זה בעצם נותן זווית קצת יותר אנושית גם למי שסולד מפוליטיקה ולא בא לו להתעסק עם זה.
תשמע, אני נורא שמח שאתה אומר את זה, כי זה באמת חלק מהמחשבות שהיו לנו כשהתיישבנו לכתוב. אפשר לכתוב את הספר הזה, וכנראה אם הייתי כותב אותו גם לבד, ולא איתי היה מצטרף אליי למסע הזה, הוא היה כתוב בצורה אקדמית. Mm-hmm. היה כתוב כנראה בצורה אקדמית, שבא ללמד ולהסביר על כל מיני תהליכים שיש לנו שם. ואחד הדברים שהבנו שחייב להיות, זה לקשור את הסיפורים האישיים שבהחלט מלמדים שהכנסת מורכבת מבני אדם. בני האדם האלה ממש כמוך וכמוני, הם מתעצבנים, יש להם רגשות. אתה יודע אפילו הסיפור של למה לוקח בין חבר כנסת שמתפטר, למה צריך 48 שעות.
כן.
48 שעות מהרגע שהוא מתפטר, עד הרגע זה נכנס לתוקף. הרי אף אחד מאיתנו במקומות עבודה שלנו, אם אנחנו פתאום נתפטר, לא יגידו לנו רגע, רגע, כך 48 שעות תחשוב, וזה החוק. אבל את חברי כנסת כן. ויושב חבר כנסת בגין ומסביר שאו שחבר כנסת יהיה אחראי ויתפטר ויכנס לתוקף מיידית, או שנגיד שאנחנו פה משחקים בעצמנו. למה אנחנו ילדים? באו חברי כנסת אחרים ואמרו, לא, 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 התנדר איתך, תאפשר להם. ומפה לשם נקבע כלל ש-48 שעות יש השעיה בין התפטרות של חבר כנסת ושר לבין כניסתה לתוקף. בסוף למה? בגלל שאנחנו בני אדם, וגם חברי הכנסת הם בני אדם, וזה הניסיון שאנחנו עושים בספר הזה, לנסות להנגיש את הכנסת, את התהליכים שנמצאים בה, שזה באמת מקום שמרתק את תשומת הלב של כל הישראלים. גם מי שחושב שהוא לא אוהב פוליטיקה, מסתכל על ארץ נהדרת ורואה חיקויים של פוליטיקאים, הוא קורא את הרכילות שיש סביב הפוליטיקאים, חווה עכשיו את מערכת הבחירות, ובמובן הזה יש לנו רק בית מחוקקים אחד, וראוי לייחס לו תשומת הלב לדעתנו.
לגמרי, 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 ונאחל לכולנו שנרצה להיות חברי כנסת לתרום להשפיע, אם כל הטובים ילכו לשם, מצבנו יהיה יותר טוב, חלילה בלי לתת ציון פועלם של חברי כנסת כאלה ואחרים, אבל לקטר מהחוץ, להכיר את המוסד הנפלא הזה, והי, אנחנו מדינה ריבונית, יש לנו כנסת. זה נקודת
האור. בהחלט, להכיר אותו, וגם לדעת שהוא... הוא מקום מקצועי, נכון. יש לו כללים, כללים האלה כתובים ושאינם כתובים, אבל זאת לא סתם מקום שבאים ואומרים, טוב, זהו, אני מגיע ואני מחוקק מה שאני רוצה. בסוף, כאלה שמגיעים לכנסת בגישה הזאת, אנחנו גם רואים שהם לא שורדים יותר מדי, כן. ומי שמבין שיש פה משחק שמשלב פורמלי, א-פורמלי והמון יחסים אנושיים, מצליח בדרך כלל להשאיר אותם בכנסת.
קריאה ראשונה, 61 סיפורים קטנים וגדולים על הכנסת, דוקטור טל אלוביץ', חוקר כנסת ממשלה, שעבר מנהל סיעת עבודה בכנסת, הספר הזה בהוצאת מטר. תודה רבה על הספר, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה לך, שבת שלום.
לא תאמינו, אבל התוכנית הגיעה לסיומה. מיד אחרינו הנבחרים, סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יבגני סובה, יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי, חבר הכנסת ותת אלוף במילואים צביקה פוגל, וגם חבר הכנסת יולי אדלשטיין. תודה רבה לשובל הלל, טכנאי השידור, איתנו פה על ההפקה, הוא פרץ, עמל וטרח על ההפקה כל השבוע, עידן ריבר, המוזיקה הנהדרת ששמעתם, פריחת הלל אבמוביץ', אני יורם מוקדי, נפרד מכם,